כשאנחנו מדברים על תורה לשמה, אמרנו מסרת יומה בדף עין ב', מסרת פסחים בדף נון, מסרת תענית בדף זין בתוספות. תורה לשמה זה שבן אדם לומד לכבוד הקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד את התורה הקדושה בשביל לנסות למצוא מה לא טוב בעם ישראל או מה לא טוב בתורה, זה גם בתורה הקדושה. כמו כאלו שלומדים, יש כאלו לומדים תורה בשביל פילוסופיה. הם לא לומדים תורה לשמה, הם לומדים כי זה מעניין, הם לומדים כי זה מחכים, הם לומדים כי הם רוצים לדעת כמה וכמה דברים. יש אחד שלומד תורה בשביל להתגדל, הוא רוצה להיות רבי, הוא רוצה להיות כבוד, הוא רוצה לדרוש, הוא רוצה לדבר, הוא רוצה בשביל עצמו. תורה לשמה זה שבן אדם לומד בשביל לדעת מה רצון השם, איך הוא יכול להיות טוב יותר, ואיך הוא יכול לקיים מה שאמרו חכמים עצרת סנהדרין בדף ל"ז, בשבילי נברא העולם. איך אני אעשה חד ושלום עבירה אחת ונמצאת עם מחריב את כל העולם כולו. כשבן אדם אומר לעצמו, אני לומד את רצון השם, שחד ושלום לא יקשל בדבר הלכה, שחד ושלום לא יקשל בדבר עבירה, שאני למד את תורה לשמה, זה נקרא זוכה לתורה לשמה. וכן בעצרת אבות בפרק ו', שכל עומד אמר רבי מאיר, כל עומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, זה הכוונה לומד תורה לשמה, שבן אדם לומד לשמה. ועל פי רבותינו המקובלים, תורה לשמה הכוונה שבן אדם אומר בפיו, אומר, התורה הזו שאני לומד לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, לימוד לשמה, שירגישו מתיקות מהתורה שלך. יש אדם מגיע לכולל, הוא מגיע לכולל, הוא מגיע לישיבה, ויש וכל הזמן האווירה בכולל או בישיבה, שכולם בתחרות, חז ושלום. חז ושלום, דבר לא טוב. והוא מנסה, הרבה פעמים בא אליי בחור שפחות מצליח בלימוד תורה, ומגיע גם בחור שמצליח בלימוד תורה, והם באים מאותו ישיבה. ואתה מרגיש שלפעמים יש קצת התנסות מעל השני, או שהוא מגיע לישיבה ואחד מנסה להראות לו כמה הוא יודע יותר ממנו, וזה תחרות. אז זה תורה לשמה אמיתית, זה שאתה יודע שהחבר שלך קשה בלימוד מסוים, תבוא תגיד לו, בוא אני אלמד איתך. תיתן לעולם להרגיש את המתיקות של התורה. לא משתמשים בתורה בשביל חס ושלום לקנטר ולפגוע, או להחשיך, או להתרברב, זה לא מטרת הלימוד תורה. מטרת הלימוד תורה היא לגלות בנבראים את רצון השם, ולהאיר את אור השם יתברך בעולם, שאנשים ירגישו את המתיקות שלה ואת הטוב שלה, ולהאיר את עם ישראל, ולהגביה את עם ישראל. כי דלו דלה לנו, זה משה רבנו. מה זה כי דלו דלה לנו? משה רבנו הביא לנו את התורה בשביל להגביה אותנו, להרים את נשמות ישראל. צריכים להרגיש את ההגבה של עם ישראל. לכן יש הבדל בין רבי שזה רשעים בחושך ידמו לבין רבי שהוא ראש בני ישראל, שמטרת התורה של משה רבנו הייתה לתת לנו בשביל להגביה את עם ישראל, שעם ישראל יוכלו להבין את מעלת התורה שניתנה להם ויזכו לסמוך במדרגה שהם זכו לה. ואילו קורח שאינו התעתו, שהוא רצה בשביל לגדל דלת עמותיו, הוא לא רצה לגדל את משה רבנו, הוא חשב שהגדולה של משה זה בשביל למלוך על עם ישראל, והוא לא הבין שכל המטרה של משה הייתה בשביל להאיר את עם ישראל. זה משל למה הדבר דומה? כותב רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה בתולדות יעקב יוסף, משל למה הדבר דומה? למלך שהולך ביער ומגיע אחד לפני המלך, והולך לפני המלך עם אבוקה ביער. וכי זה שילך לפני המלך עם אבוקה יצטער ממנו? חס ושלום, יגידו זה ודאי, זה דברי בורות, כי זה שהולך לפני המלך עם אבוקה, זה בשביל להאיר למלך את הדרך. שעכשיו רואים אותו הולך עם אבוקה, אז הוא מפלס למלך את הדרך, ועד רבה, הוא מקבל את כל הדברים שיעברו. אם יש דובים, אם יש עריות, אם יש נמרים, אם יש דרך, תמיד המנהיג האמיתי, זה שהוא הולך בראש, זה לא בשביל להתגדל, זה בשביל לפלס לנו את הדרך. והפוך, מנהיג שהוא לא אמיתי, הוא הולך בדרך בשביל למלוך על עם ישראל ו... להתגדל על עם ישראל. אז איך יודעים מה ההבדל ביניהם? מתי שמוצאים דרך אמת, כמו אותם קדושים במשך כל הדורות שפילסו ונתנו לנו דרך בעבודת השם יתברך וקרבה להשם יתברך, ונתנו לנו את האור להתקרב להשם יתברך, זה הדרך שהם נתנו לנו איך ללך אחרי השם יתברך. ומתי שהיה הדרך שהלכו בשביל להתגדל, אז בסוף ראינו מה יצא מזה. נתן ואבירם וקורח בסוף חלקו על משה, כי הדרך של האמת, השקר לא יכול לסבול אותה, והיום העולם יכולים רק לדמות שהם הולכים באמת ויודעים. אז לכן, כשלומדים את התורה לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אז בן אדם מבין שמעבר לזה שהוא לומד תורה, הוא גם משנה את העולם. וזה הכוונה של בשבילי, חייב לומר, בשבילי נברא העולם. שאתה תרגיש שבשבילך נברא העולם, כי אם אתה לא מבין שהעולם הזה נברא בשבילך, שאתה צריך לחפש ולתקן איך אתה מתקן את העולם, ואיך אתה משנה את הנבראים, ואיך אתה משנה את הדעות של העולם, רק אז אתה יכול להבין באמת את התורת השם מהי. כי כמו שהסברנו לאחר התפילה היום בנץ, שיש כמה וכמה רצון השם, אבל אדם לא יודע באמת מה רצון השם ידבר, וזה מה שאמרנו בנץ, שהדיוק של רצון השם, שאתה לומד אחר רצונו ידברך באמת, זה נקרא תורה לשמה. זה הכוונה.
איך מגלים?
מה זה?
איך אדם יגלה באמת את הרצון של השם
בכל? לא שומע?
איך אדם יגלה באמת הרצון של השם בכל מה שבאמת?
תראה, רצון השם מתגלה מתי שבן אדם מבטל את רצונו. ככל שאתה תלמד יותר את התורה, מה שאמור להעיר בך זה רצון השם. כי בסופו של דבר, בשכל ובחוכמה של אדם, מצטייר רצונו יתברך. כי מה ידעת התורה? שאדם לומד את התורה ומצטייר בשכלו, וחוכמתו רצונו יתברך. ואז ככל שהוא לומד את התורה יותר, נמצאת דעתו קרובה לרצונו יתברך. ששואלים אדם דבר הלכה או דרך השם, אז הוא מורה דרך השם, הולכים אחריו. אז זאת אומרת שהוא קרוב לרצון השם, איך?
צריך להיות נקי אז מהרצון שלו לגמרי בלבילה.
כן, צריך להיות נקי ואז רצון השם יאיר בו. ככל שתעלה הדרגה יותר, עד כדי כך שיצטייר, רק רצונו יתברך באדם, וזה למעשה היו אותם קדושים וצדיקים במשך כל הדורות, שהאירו ונתנו לנו את הדרך להתקרב לשם. ולכן החודש ניסן עכשיו, שאנחנו סמוכים לחודש ניסן, זה החודש שבו הרצון מתגלה, והוא למעשה ראש חודשי השנה. לכן הוא נקרא אב י' ב', אב י' ב', אב י' ב' חודשים. למה, מה זה בניסן נדבר יעלמה? זה מחלוקת אם בתשרה או דף י' א' גם. זה אלף עמוד א' וגם זה. מה הכוונה? כאילו, מה זה אם בניסן או בתשרה רבי אליעזר ורבי יהושע? אם בניסן או בתשרה נדבר יעלמה? שבגלל בבית יוסף בסימן תקט כתוב שבשם עשרת סופרים בפרק ב' שעתיד בית המקדש להיבנות מתי? בחודש ניסן. נמצא שחודש ניסן מתגלה בו רצון השם, כי קדוש ברוך הוא רצה לגאול אותנו מתי? בניסן, הוא גאל אותנו. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, זאת אומרת רצונו יתברך רצה לגאול את ישראל מתי? בחודש ניסן. איך? בחזקאל. אז מה אתה אומר? כן, טוב, גם ניסן וגם תשרי. אבל בית המקדש עתיד להיבנות בניסן, זה הסיבה שלא רואים את החנון כל החודש, שמן הסתם, בעזרת השם נזכה לזה, יתגלה בית המקדש, בעזרת השם.
מה אתה אומר עליי?
לא, מתכוון, צדיק.
אני
חושב, צריך גם וגם. גם זה וגם זה. גם להתפלל שיהיה לקדוש ברוך הוא נחת רוח, וגם שהוא יתגלה בעולם. אם יהיה גם את זה וגם את זה, איך? מה אומר את זה?
שהוא יעשה נחת רוח להשם?
להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. כן. אני אענה על זה, מה שאלת?
כמו שגילוי הרצון זה התפילה. מי שקרה בחוץ נגיד, או חם בחוץ מדי, אני לא חושב שאתה באופן תתבולט, והוא בבית ויש לו כל מיני דברים שמטרידים אותו, איך הוא יכול בכל זאת לפנות זמן, מה יש לפנות זמן, ובכל זאת לדבר עם הרבה עולם כל יום ולהקפיד בהתבולדות.
אני אמרתי שהזמן המועד ביותר ביורי דעה וסימן י' ז' בהלכות מליחה זה חי מינות. 18 דקות ששמים את הבשר במלח גורם לפלוט את הדמים מהבשר. עכשיו זה בן אדם שלא יכול להתפלל שעה או להתבודד שעה לפני השם. כל העניין של ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלה מאוד 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 גדולה. וזה לא הנהגה רק של רבי נחמן, עוד רבי אברהם בן הרמב״ם כותב על זה, רבנו הרמב״ם כותב על זה, בפירוש המשניות למסכת אבות, ובהלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה ב', שאדם מתבונן בבריאה, הסתכל ביופי של הבריאה, זה העניין של ההתבודדות בשדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. אתה רואה שהיו מאז ומעולם הולכים להתבודד בטבע ומסתכלים, וזה מביא את האדם לידי אהבת השם וקרבת השם. זה לא משהו שהוא בא להגיד שהוא, עכשיו כולם מי שאומרים, זה נראה איזה הנהגה של ברס. זה לא נכון, זה הנהגה קדושה ונורא מאוד, שהוא גילה והוא בעצמו גם אמר את זה, שהוא לא בא לגלות משהו חדש, זה דבר ישן, זה הדרך שהלכו בה אבות אבותינו. ואנחנו רואים מזה, ויצא יצחק לסוח בשדה. אתה רואה שהוא הלך לשדה להתבודד לפני השם, להרים את העיניים לשמיים, ואני אסביר לך פשוט מה שזה אומר. העניין הוא שבתפילת העמידה, לא תמיד אנחנו זוכים להתפלל בכוונה. קורה שאתה מתפלל בבית הכנסת, ואתה דעת לא מיושבת, ובן אדם לא מצליח להתפלל בכוונה, אולי ככה או אחר, זה קשה לאדם. בגלל לפעמים ריבוי אנשים, לפעמים אדם לא מצליח, הוא היה טרוד, הוא משהו, קשה לו, עובר עליו המון קשיים. זה גם הסיבה בבית חדש, בסימן צדיקי, על עניין החלונות. שיהיה לאדם מבט לשמיים מהחלונות, שיוכל להרים את העיניים לשמיים ולהסתכל, זה גם מה שיגרום לכוונת התפילה. עכשיו, הדרך הזאת של השיחה בינו לבין קונו זה שבן אדם מגיע למצב שהוא יכול גם לדבר איתו על התפילה. זאת אומרת שאתה מדבר לפני השם יתברך, אתה יכול לשפוך את השיח ולומר לפניו שאפילו התפילה היא, אתה רוצה שהתפילה תהיה בכוונות, אתה רוצה להתפלל עם כוונות הארי בתפילה, והיה כמה וכמה דברים שהיו קשים עליך בתפילה, ואתה מאוד רוצה להתפלל בכוונה ובנחת, ולהספיק את הכל, ורוצה שיהיה לך יישוב הדעת בתפילה. הסוג הזה של השיח, זה סוג של שיח שהוא עוקף את כל החוקים. זה הזמן והרגע היחידי שאין לך בו את החוק או משפט, אלא אתה דן ושופט את עצמך. יש מאמר מאוד יפה בליקוטי המוהר"ן חלק א' בתורה ט"ו של רבי נחמן, שם הוא כותב על זה, זה ממש יפה מאוד, על מי שרוצה לטעום את המור הגנוז, שהוא ישפוט את עצמו וידון את עצמו, הוא בעצמו. ואז שאתה מדבר לפני השם ואתה מספר לפני הקדוש ברוך הוא את מה שאתה עובר, אתה יכול לעשות את זה גם 20 דקות, זה לא עניין של השעה. עניין של השעה זה כמו אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. שעה זה רגע, זה לא חייב, וזה סוג של להיות אדם טהור. כשאתה קובע לעצמך זמן ביום, כשאתה יודע שהזמן הזה אתה מדבר עם הבורא, כי גם התפילה שלנו היא מלאה פציעה, זה סוג של קורבנות שהם נפסלים. אנחנו לא זוכים להקריב את הקורבן כמו שצריך. זה סוג של קורבנות, יש בזה קצת פסול. לשם שישה דברים הזבר נסבר, לשם זבר, לשם זובר, לשם השם, לשם אשים. שם ריח לשם נכון, שם חדש, שם אמר רבי יוסף. אף מי שלא היה בליבו לשם אחד כמו כל השאר, שהוא תנאי בדין. שאינה מחשבה הולכת אלא אחר העובד. אחר העובד הולכת המחשבה. כשאתה רוצה לבוא ולתת מחשבה לפני השם, אתה רוצה לבוא להקריב איזה דבר לפני השם, אתה צריך שהדבר יהיה מכל הלב. יהיה הדבר מוקרב לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו אין לנו בית מקדש ואין לנו קורבנות. אז על מה פרים ספתנו, מדרש תנחומה ופרשת צו, צרף מנחות ודף קופיות, אתה יכול להתפלל ללמוד על הקורבנות, אתה יכול להתפלל תפילה בכוונה, זה הדרכים היחידות שלך להביא קורבן ומנחה לשם. השיח הזה שאתה מדבר לפני הקדוש ברוך הוא בלשון שלך, זה שיח שעוקף את הכל ויכול לשמר את כל העבודה הזאת. כשאתה תשיח לפני השם כמה רגעים ביום, אז אתה תרים את העיניים לשם, אפילו כמה דקות, אבל העניין הוא להרים את העיניים לשמיים ולדבר כדבר איש אל רעהו. כמו שאתה מדבר ואתה אומר לפני השם ברוך הוא שיש לך פחד ושיש לך כאב, ואתה אפילו מפחד ממנו יתברך שלא תיכשל בדבר הלכה, ושיורה לך את עבודתו יתברך, שיוביל אותך בדרך אמת, שתזכה תמיד להיות כשר ושלא תהיה בעל עבירה לעולם, ושתהיה אמת, ואתה מבקש ממנו את כל הדברים שאתה יודע שקשים לך, שבתפילת העמידה אתה לא יכול להעלות אותם, זה הבעיה. בתפילת העמידה אתה חייב לשמור על הכללים. אתה לא יכול להעלות דברים שהם לא מעניין לתפילה. יכול להתפלל על דברים מסוימים, אבל רוצה בתשובה יש לך את התשובה, ואתה חונן אדם, דעת זה רק החוכמה, אז אתה כל פעם מצומצם לעניין מסוים, ובשומע תפילה אתה יכול להתפלל ובקש במכלול, אבל אתה עדיין בתוך תפילה, אתה לא יכול להפוך את זה למין שיח. אז אתה כל הזמן מצומצם, אז אתה מתפלל, דורש בפני השם והתפילה מתקבלת. העניין של השיח הזה, זה משהו שמוציא אותך מוציא אותך מהכל, ומביא אותך להיות במבט מעל על כל העבודת השם, וזה כמו, זה כמו סוג של מה שהזכרתי באזור כוח, בדף קופה הנחית עמוד א', מערה דחושבנה, שרבי שמעון אומר. זה סוג של מערה דחושבנה. ככה אפשר יותר לקרוא לזה יותר נכון. זה סוג של חשבון נפש שאתה עושה כל יום, אתה יכול לעשות את זה ביום, אתה יכול לעשות את זה בלילה, אתה יכול 5 דקות ביום, 5 דקות בלילה. הטוב ביותר זה ה-18 דקות. יש בזה עניין, כך כתב בעל השירית יצחק, רבי יצחק ברייטר, שיש בזה עניין בחי מינות. כמו המליחה מבשר, שאם הדמים האחורים יוצאים ב-18 דקות, ככה גם הדמים האחורים ייצאו מהאדם. דעת השולחן ערוך הרב זה דקה על כל תפילה, על כל ברכה, זה כאילו התפלל 18 דקות, התפלל שעה ביום רק 3 תפילות, 20, 20, 20, 20. שחרית, מנחה וערבית. עכשיו, לא תמיד אפשר להספיק, כי יש גם חזרה, ולפעמים גם יש המון דברים, ויש תרדה, ואני בעד גם להתפלל ביישוב הדת בכוונה ובמרוצה. לא להשעות את התיבות ולא להשעות את התפילה, למרות שרבי נחמן כותב חלק א' בתורה סמכי, ואמר בועז הרות, שאדם יתפלל לאט 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 בכוונה וילקוט כמו כל תיבה ותיבה, זה יש זמנים בכל דבר. היום בגלל שאנחנו חלושים, וצריך מאוד לשמור על כוונת התפילה, כי הכי חשוב זה המחשבה, בשביל לצאת ידי חובה, שלא יהיה פסול ופגם בתפילה, בקורבן. אז אני ממליץ תמיד לאנשים להתפלל בסדר, בכוונה לשמור עכשיו נקייה ולעבור את זה, כמה שיותר מהר, ולא לשעות ולמתוח ולמרוח את הדברים חס ושלום, שאדם לא יגיע לידי בלבול ומחשבות זרות. העיקר זה ללמוד, להתפלל במוצא וללמוד, וככה להתקדם, ולא, שלא יעבור הרבה זמן שהדברים ימתחו. אז העניין של השיח הזה, הוא יכול להביא אותך לידי עבודה פנימית ונקייה, בשביל שאדם ינקה את עצמו מבפנים, ואז הוא יכול להיות ממש ממש נקי, 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 הוא יכול להיות באמת בסופו של דבר איש כשר. על ידי הרצונות שהם התבטאו על ידי השיח שאתה תשיח לפני השם, כי אז בסופו של דבר אתה תגלה שאתה את האמת שלך, כי זו הייתה עבודתם של כל הצדיקים. מה אתה חושב שהגאון מווילנה לא עשה שיח לפני השם? תדמיין את הגאון מווילנה בתור החדר שלו לומד, אחרי הוא סגר את הספר והוא מסתכל על השמיים, מתבונן בחלון, לא היה לו שיח עם הבורא? מה זה נקרא? התבודדות? זה נקרא התבודדות, כן? זה נקרא שיח. מה זה עניין של ההתבודדות? זה לבטל את עצמך מכל ענייני העולם, ולהרים את העיניים לשמיים, ולהעמיד את עצמך למשפט לפני השם. זה לא משהו שהוא איזה תקנה מסוימת אחרת, זה תקנת תפילה. זה תפילה, אפילו יוצאים בזה ידי חובת רבותינו הראשונים, הרמב״ם, ואם אתה עוד בשעה צרה, אז עוד יותר. אבל כל שיח של תפילה לפני השם, כל הרמת עיניים לשמיים, זה מעלה לאין שיעור ממנה. ובפרט שהרמב"ן מסביר שאנחנו זוכים בכלל להתפלל לפני השם. בעצם זה שאתה בכלל זוכה בכלל להתפלל, על זה אתה צריך להודות לפני השם, כי זה זכות בשבילך להרים את העיניים לשמיים, שבשבילנו. אומות העולם משתחווים לאבל וריק, אין להם למי להתפלל. הוא עכשיו צריך ישועה, מסכן, אין לו לאן להתפלל. השם, אין להם מי שיעזור להם. אנחנו בשעת צרה מרימים את העיניים לשמיים, והשם ברוך הוא משיע לנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה עקרות היו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בגלל שהם היו עקרות, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא פקד אותם, ועם ישראל נברא מהתפילה, כי עם נברא יעל אליה. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, וכולנו מתפללים לשם מקירות הלב, אז המהות שלך והפנימיות שלך היא חוזרת לשורש אבותינו של התפילה. על עם ישראל, ירמיה הנביא, ישעיה הנביא, יחזקאל, כל המראות, כל התפילות, נביא שהיה מתבודד, איך היו מתבודדים, איך היו עובדים לפני השם יתברך, כל זה היה דרך עבודת השם. ואם אתה מסתכל על זה, אתה יכול לראות שבסופו של דבר אתה תהיה אדם גדול וקדוש וטהור וצדיק. מה עשה רבי שמעון במערה עם רבי אלעזר בנו? התבודדו לפני השם יתברך, למדו תורה, זה סוג של שיח לפני השם. השיח הזה הוא מה שאתה יכול ללמוד בו, אתה יכול להתבודד בו, אבל אתה צריך להיות בזמן מסוים שזה אתה והבורא, מרגיש את הבורא. אלא אם כן, אתה יכול 24 שעות להיות בכל דרך עד היום. זה הנהגה לעולם. הצדיקים היו 24 שעות בהתבודד. אנחנו חושבים שזה... איך? תראה, אני אסביר לכם משהו. קטנות המוחין היא תלויה מאוד בעיני המתבונן. אני אסביר מה הכוונה. כשאתה מסתכל על משהו ונקרא קטנות המוחין, מתי אנחנו רואים בשנה? יש זמן של קטנות ויש זמן של גדלות. חודש ניסן למשל הוא נקרא גדלות. הוא נקרא גדלות המוחין. חודש של גדלות המוחין, מוחין לגדלות. יש חודש שהוא קטנות המוחין, הוא הפוך ממנו, אב. חודש אב הוא קטנות המוחין, לכן הוא חצי ממנו. חודש האביב זה חודש ניסן, חודש אב הוא חצי ממנו. זה אב, לכן הוא אב, הוא לא אב י' ב', הוא לא כמו חודש אביב. בחודש אב למעשה יש בו קצת, תסתכלו, יש בו... מצד אחד בטור 15 באב זה יום, יום לא יומים תאויל ישראל כטור באב, כי יום הכיפורים ו-15 באב שזה השמחה של טור באב. ומצד שני, אם אתה מסתכל, אתה הולך קצת אחורה, אתה מגיע לתשעה באב, ואז ימי בין המצרים. אתה רואה קטנות מאוד גדולה. אבל מצד שני, משיח נולד בתשעה באב. אתה מגלה שבמדרש, בראשית רבתי, פרשת ויצא, שם מסופר כל המעשה והאיחוד, מה יש ירושלמי, אותו מעשה, אבל הפוך. כאילו, יש שם תוספת חידושים, חידוש מאוד גדול, שמביא זה בראשית רבתי, פרשת ויצא, על הולדתו של משיח, שמשיח נולד בתשעה באב, ואתם מוצאים מפה שדווקא בזמן הכי קשה והכי סגור על עם ישראל, נולד משיח. דווקא המוחין הנעלמים והמוחין דקטנות שהיו, פתאום נהפכו למוחין דגדלות, דגדלות, דגדלות. אנחנו מדברים על הולדת משיח. כמובן שיש בזה סוד עצום, ויש בזה המון המון פירושים, והמון מקובלים וגדולים התבטאו בזה שזה הכוונה להתגלות נשמת משיח, כי לא הכוונה לדת משיח כפשוטו, כי... יש בזה המון דברים שהם, אי אפשר להסביר אותם איך ביום שאסור בלימוד תורה נולד משיח. כאילו ביום שהמוחין הם כל כך דקטנות, זה קטנות, דקטנות, דקטנות שאסור ללמוד תורה. אתה לא לומד תורה ביום הזה. יום היחידי בשנה שאסורים בלימוד תורה זה דין של אבל, שהוא אסור בלימוד תורה, ובאותו יום נולד משיח. היה צריך משיח להיוולד באיזה יום? בי"ד בניסן, בפסח, בשמחת תורה, היה צריך להיות בשבועות קבלת התורה, ובסיוון היה צריך להיות יום הולדתו של משיח. קיבלנו את התורה, נולד משיח, איזה עוצמה, מוחין דגלות, הכל. הפוך. אז צריך קודם כל מאוד לזהות במוחין דקטנות את המוחין דגלות. כי בכל מוחין דקטנות נמצא שם יהלומים מאוד גדולים, שאם אתה נמצא בקטנות ואתה נמצא בירידה ואתה נמצא בחשכות, תמון שם אור גדול מאוד 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 מאוד. יש שם אור מאוד גדול שכרגע מחשיך על האדם את החיים, דיינו שנדמה לו שהוא לא רואה את הישועה, ושאין לו זיווג, ושאין לו רפואה, שאין לו פרנסה, ושהוא נטרד, ושהוא רואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך, הוא צריך לזהות ביום יהיה בטוב, וביום רעה, ביום טוב, ביום טוב, וביום רעה, ראה. מה זה הכוונה ביום טוב, יהיה בטוב, ביום רעה, ראה? מה זה ביום רעה, ראה? מה זה הכוונה ביום רעה, ראה? מה זה לשון הזה? תסתכל באותו יום עצמו, באותו יום שיש בו מוחין דקטנות, תתבונן בו, כי גם ביום הזה אתה יכול למצוא אבנים טובות ומרגליות ואור עצום שיהפך לך את הכל. ומה אנחנו מוצאים מזה? שביום המוחין דקטנות הכי גדולים בשנה זה יום תשעה באב, הקדוש ברוך הוא ראה בעצמו ביום ראה ראה, הוא ראה הולדת משיח. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו שבכל מוחין דקטנות שאתה נמצא, אל תנסה לסלק את זה. אל תנסה לחפש את הימים עם המוחין דגדלות. אל תחפשו את הימים עם ההתעלות, תחפשו את הימים הקשים. בימים הקשים זה הימים שכל החיים שלנו נבנים ונושאים הם הימים הקשים האלו. כל החיים שלנו וכל הצרות שלנו וכל ההרפתקאות שלנו וכל הכאב שכל יהודי עבר. מיום שהוא נולד עד היום הזה, כל הקשיים, כל הצרות, כל ההרפתקאות, כל הביזיונות, כל השפיכות דמים, כל הקשיים שכל אחד ואחד עבר, הימים האלו אנחנו תמיד מועסים בהם וזורקים אותם, מתייחסים אליהם לימים הכי מרים ו... ומסתכלים על הימים המשובחים, הימים הטובים, יום החתונה, יום הישועה, כאילו זה היום. אבל צריך לדעת, כל הימים האלו ניזונים ויונקים מאותם ימים האלו. זאת אומרת, הימים הקשים האלו, המוחין דקטנות שאנחנו אומרים, זה מוחין דקטנות, איך אני אתבודד לפני השם. אם יש לך מוחין דקטנות הרבה, סימן שיש לך יהלומים מאוד גדולים הרבה. הפוך. ומי שיש לו מוחין דגדלות הרבה, אז יש לו מוחין דגדלות. אבל אין לו אוצרות, אין לו מחצבים. זה משל למה הדבר דומה? זה כמו אדם שיש לו מחצב של אבנים טובות ומרגליות. והוא חוצב באבנים טובות ומרגליות. מי שיש לו, ויש אדם שיש לו חנות של אבנים טובות ומרגליות. מי שיש לו חנות של אבנים טובות ומרגליות, הוא יש לו מוחין דגדלות, כבר יש לו אבנים טובות ומרגליות. זאת החנות, הוא כבר זה ידוע. זה שיש לו מחצב, נכון שהוא חופר, ועדיין הוא מנסה להוציא, אבל יש לו הרבה יותר מזה שבחנות, כי הוא כל היום בעבודה. נכון שקשה אצלו, אבל הוא פתאום יכול למצוא סלע כזה גדול, שיהיה הרבה יותר מאותו אחד שיש לו בחנות. זה שיש בחנות, הוא כבר מוכר את מה שיש. זה הסחורה הקיימת, הוא מוכר מזה, מזה הוא יתפרנס. הוא יודע המחיר של כל דבר, יודע כמה שווי שיש לו. הוא לא יכול להגיע למשהו אחר. זה שנמצא בתוך המחצבים, ויש לו מחצב, אז אם שואלים אתכם במה אתם עובדים, יש לי מחצב של, יש לי מחצב של אבנים טובות, תגיד, אני חופר ולמצוא אבנים טובות. ואז פתאום אתם תסתכלו ואתם תראו שהמוחין דקטנות האלו שאתם רואים, ימי העוני, ימי הקושי, ימי הצער, ימי הביזיון, ימי החשכות, הימים הקשים האלו של כל איש, של כל אישה, לכל, גם לאיש וגם אישה זה אותו דבר. פתאום אתם תראו איך הימים האלו, כל הזמנים האלו הם הצמיחו את כל הדברים הטובים והפירות הנפלאים לנו ולכל העולם. כי מזה מה שמצמיח את הטוב, זה מה שמצמיח את הישועה. ולכן... בעזרת השם, כן. אני מקווה גם... אני מקווה בעזרת השם שהשם יזמן לנו הבית המדרש שלנו פה בירושלים עיר הקודש ש... בעזרת השם, כל המטרה היא באמת לעשות לשם ברוך הוא נחת רוח ושנזכה בעזרת השם שהשם ברוך הוא יגאל אותנו והכל ברצונו והכל לפניו יתברך. העיקר זה רק תפילה, העיקר שברוך השם המעלה שלנו יותר גדולה לפונקציה רעגרה שאנחנו לומדים את התורה מתוך קושי ואומרים
שאלה לגבי שבוע שעבר קראנו בפרשת כי תישא את העניין של העגל וכתוב שהעגל הוא מעשה של אהרון בכתב, בפסוקים הרב יכול להסביר את זה? למה דווקא מייחסים את העגל לאהרון שהוא סך הכל לא היה לו ברירה?
כי למעשה זה לא עניין שלא היה לאהרון ברירה. אתה צריך להבין שמעשה העגל היה מעשה חמור מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס על מעשה העגל. והפוך, אהרון בא לחפר ולחפות על עם ישראל. כי ביכול, אם עם ישראל היו עושים את זה מבלי מעשיו של אהרון, כי למעשה אנשים לא היו באותו חטא, בחטא העגל. זה גם הסיבה שהיום דיברנו על העגל שנשים לא חייבות בפרשת פרה. נראה שהיא במסרת מגילה בדף למדבט. אבל אתה רואה ואתה מוצא מכאן שכל המעשה של חטא העגל היה למעשה שהם רצו משהו שילך לפניהם. רצו איזה משהו לאחז בו. ואני למעשה מה שאני שאלתי, שהיה הרבה יותר שאלה מזאת, שהם בחרו על אהרון 30 יום, ויבכו בני ישראל את אהרון 30 יום. ואת משה רבנו, שמשה רבנו שנתן להם את התורה, וראו את מיטתו של משה, איך הם בכלל יכלו ללכת ולעשות את ה... אז אני אמרתי שכביכול, לא עניתי על זה עדיין תשובה, שאלתי, אני אמרתי רק על אהרון, מה שאתה שאלת, זה שמייחסים את זה לאהרון, כי אולי אהרון היה אמור להודיע להם את המעשה של משה, ואולי על ידי זה היה מציל אותם, כי לכאורה לא היו מגיעים לדבר הזה, כי אם הוא היה מודיע להם, לא אני חושב שזה התשובה, אפשר להגיד שזה התשובה. כן, כי זה אחד מהפרשנויות, אבל הפרשנות האמיתית היא שההתבוננות וההסתכלות לא הייתה על משה בכלל. ולכן מייחסים את זה לאהרון. כי אהרון בעצמו היה צריך לבוא ולהודיע להם, לעם ישראל, גם את הכפיות טובה וגם את מעשה משה. אבל מצד שני, אם לא היה את זה, אז גם אהרון היו הורגים אותו, וגם החטא, האבון היה הרבה יותר חמור.
התורה אומרת שזה העגל של אהרון, זה פסוק.
תראה, אני אסביר משהו. כשאנחנו מדברים על עבודה זרה, יש קודם כל דבר אחד שצריך להבין ולהסביר בו. כשאתה מדבר על עבודה זרה, אנחנו לא מדברים על עבודה זרה כמו שהיום יש אנשים שעובדים עבודה זרה. עם ישראל בכל אופן היה בעל מופת, יצא ממצרים, היה ראה ניסים ונפלאות. אנחנו לא מדברים על עגל שעשו איזה עגל מזהב והשתחוו לאיזה פסל. העגל הזה היה מעשה כשפים. העגל הזה היה עושה קולות, מדבר. זה היה עגל שהיה עשוי בכוחות התומה. אז עם ישראל למעשה מאוד רצה מנהיג, וראה שבושש משה לרדת מנהר, וכמובן הוא לא עמד בניסיון של לחפש מה השם יתברך רוצה מעם ישראל. כי במקום לחפש אחר רצון השם, הם התעסקו בעשיית העגל. ואם הם היו מבטלים את עצמם והם היו מחכים, אז היינו חיים עד היום, ולא הייתה מיטה לעולם, ולא הייתה מיטה נכנסת לדורות, ולא היו מתים, כי חטא העגל הזה, זה עד היום, זה תשלומים. במשך כל הדורות, האינקוויזיציה והשואה, וכל המסעות הצלב, וכל הנושא ספרד שהיו, וכל הגזרות שהיו, וגזרות תח ותת, כל הדברים האלו, זה תשלומים שאמר השם יתברך למשה, הרף ממני ואשמידם ושכה לגוי גדול. בגלל שיצא מפי השם את התיבה הזאת, הרף ממני ואשמידם, אז כל מה שאמר השם ברוך הוא חייב להתקיים. אי אפשר שלא יתקיים. אז זה הסיבה שבא משה רבנו לפני השם, אמר לקדוש ברוך הוא, בוא נעשה את זה בתשלומים, כי אם אתה תיקח אותם בפעם אחת, הם לא יתרבו. אז לכן בכל דור, אנחנו ראינו שהיה צרות מרובות על עם ישראל, והרבה אנשים שואלים, למה העם הזה דווקא נענש? למה העם הזה כל כך הרבה סובל וכל כך הרבה מתייסר? היה במשך הדורות, רצו להרוג אותם ולהשמיד אותם, והנה שהיא שעמדה לנו בכל אבותינו, כל דור ודור באים לנו בכל אבותינו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, כל הזמן אומרים, והיא שעמדה, והיא שעמדה, ומתפעלים לשם. אז הסיבה היא מאוד פשוטה. השם ברוך הוא אמר, רף ממני ואשמידם, ואם היה לוקח אותם בבת אחת, לא היו מתרבים, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקחם בכל זמן, לקח קצת, קצת. פעם ככה והיו המתים במגפה, וככה פעם בחרב, ופעם בכל מיני צרות משונות. איך?
יהיו פוגדו פקדים.
כן. זה כמובן מתי שהוא יחליט הוא למנות, חס ושלום. כן, לכן אמר להם יוסף, פקוד יפקוד, ואם אתכם משה רבנו, זה הסוד של יוסף, שהוא בא לגאול אתכם מבלי שחס ושלום יהיה בכם מן המתים. הוא בא לגאול אתכם גאולה שלמה ש... לא ימותו, לא בנגף, לא בשום דבר, ותצאו לגאולה שלמה.
האם זה היה טעות לקבל את הערב רב? והאם זה מלמד אותנו היום על היחסים שלנו עם הגויים? ואיך זה מסתדר עם העניין של משה?
והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אסור אף פעם להתערב עמהם וללמוד ממעשיהם. אנחנו צריכים להיות האור לגויים. לא הגויים צריכים ללמד אותנו, אנחנו צריכים להיות קידוש השם. אנחנו צריכים להאיר את אור השם, אנחנו צריכים לבוא וללמד ולהאיר. ולהביא את ההתבוננות בצורה כזאת שהיא תביא את כולם לידי אהבת השם והכרה בקדוש ברוך הוא. אבל מה שאני חוזר על גזרות תח ותת וכל הדברים האלו, שהקדוש ברוך הוא לקח בכל פעם סך מסוים, ואת הסך הזה שלקח הקדוש ברוך הוא, זה מה שלמעשה חיפר בכל דור. אז לכן אני אמרתי, בזעם תצעד ארץ, שצריך לזכור בכל יום את זכריה, דמו של זכריה שציינו לו, את מעשה העגל ואת מה שחטאנו למשה. בכל דור, בכל דור זה דבר שמקטרג על עם ישראל בזעם תצעד ארץ. שמה שמקטרג עלינו זה שביזינו לזכריה, לכן שהגיע רבי אהרון משה מגזע צבי מברודי, שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא הלך לקברו של זכריה, הוא הלך לפייס אותו, וביקש ממנו מחילה, ממש שצריכים לבוא להתפלל על קברו ולבקש מחילה, ועל מעשה העגל שצריך לעשות תשובה, על כל מה שחטאנו לקדוש ברוך הוא בעגל, ועל מה שביזינו וציירנו למשה רבנו, להתפשטות ראה מהמנה בכל דר ודר. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שולח לנו מנהיגים שהם שקולים כמשה, ובכל צער שאנחנו ציירנו להם, מזה כל עריכת הגלות, מזה כל המגפות, מזה כל הצרות. הוא מוכל, מן הסתם שהוא מוכל. תראה, וגם חכם שהקפיד, זה לא בגלל שבאמת כל תמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחה, שאינו תמיד חכם, שצריך להידבק בו, שסופך ליהנות ממנו. זה לא בגלל שהוא נוקם כי הוא אכפת לו על הכבוד שלו. הוא מפחד על זה שלמען יראו ויראו שלא ירמסו את כבוד השם לעולם יותר. ברגע שתהיה מחילה, למה הכבוד תלמיד חכם אינו מחול? כי אתה למעשה ביזית ופגמת בכבוד המלך. וברגע שלא תהיה על זה מחילה, אז בן אדם לעולם... מיד רתח. בשביל זה הוא רתח. כשלא תהיה יותר שפיכות דמים. אבל זה בא להגיד לנו ש... למען יראו ויראו, שאין לזה באמת מחילה, זה לא... על דם של חכמים, על דם של צדיקים שנשפך, אין לזה מחילה. זה לא דבר שאפשר ל... לכן אמר, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. זה לא בגלל שיהיה לך עכשיו נקמה. זה בגלל שאתה ביזית את התורה, אתה לא יכול להתרפות ממנה. כי שתצטרך רפואה, כל אחד עכשיו, חד ושלום, ביזה לחכם, ביזה למשה רבנו. הוא יצטרך אחרי זה ישועה, החכם לא יוכל לעזור לו, כי אתה ביזית לו. אז אין תקנה, נכון? אבל, לא, אבל הפוך, ברגע שאנחנו מבקשים באמת תשובה, ואנחנו מבקשים סליחה לפני השם, אז הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. ככל שאנחנו נתפלל יותר ונכין כלים יותר, אנחנו נהיה ראויים לגאולה. כלים זה תפילה, השיח לפני השם, לעקור את המידות הרעות שבתוכנו, את השנאת חינם שבתוכנו, להרבות באהבת חברים, בלעזור אחד את השני באמת, ולסלק ולהתרחק ולהיבדל מאותם אנשים שהם משורש המן, כל הבעלי מחלוקות, כל הבעלי פירודים, להיות נקיים ולהתחבר לחברה טובה, לאנשים טובים, להאיר את עיני השם ולטום את האוזניים מכל חיזו דעי על מכל השקר והעיניים והאוזניים ששומעות את כל השקר של העולם, את כל הקולות האלו שהיום למדנו מה זה דרך השם תורה, מה זה מעשה למה באמת משה רבנו נבחר למנהיג, מי שהיום בנץ היה שהוא מאוד מאוד מיוחד על זה, ממש קשור, אולי מתי שהוא המשיך, אני מקווה שכל מי ששמע את זה היום שכתב את זה, יש פה בעלי דיכרון מאוד גדול,
רצה להמשיך גם,
תבואי.
עכשיו, איך יודעים שהרצון שהאדם עושה, מה שהוא עושה, זה עבודת השם? איך הוא יודע שהרצון, את העבודה שלו, מה שהוא עושה, זה הדבר הנכון? אולי הוא נכשל, אולי הוא במקום התורה, אולי הוא במקום הלא נכון, אולי הוא לא עושה את הדבר הנכון. איך אנחנו יכולים, האיש הפשוט, יכול לדעת מה שהוא עושה, זה עבודת השם, זה רצון השם. הוא מתחבר למקום הקדוש, למקום הטהור, למקום הנכון.
זה רבנו חיים ויטל אומר, מנת מוריד על היה לאחר תקילת שחרית, כל יום, אומר בקוף יותק, אותי הורני השם דרכך. לבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא דרך המתו, לא תבקש מהשם, לעולם לא תגיע. הדרך היחידה היא באמת שידע שאתה הולך בדרך השם, כל הזמן לבקש מהשם, והיה מרגלה ופומד דרבי פרחף מקור, התחרות כותב בשער האמת, הוא אמר, ריבונו של עולם נכני בדרך אמת, ריבונו של עולם נכני בדרך אמת, הוא היה חוזר ואומר ואומר וחוזר כמה וכמה פעמים כל ימי חייו, כל הזמן לבקש מהשם שהוביל אותנו בדרך אמת. צריך תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוביל אותנו בדרך אמת, ואם לא נבקש, אז אדם יכול לטעות. והכי גרוע שנחשוב חס ושלום, אנחנו כבר יודעים מה זה אמת וחושבים מה זה אמת, זה הכבוד שיש בעולם. אני צריך תמיד לחשוב ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שהוביל אותנו באמת, שנהיה אנשים
קשבים וצדיקים. בעזרת השם,
מה
צדיק? אם אני באמת השבוע דיברנו על מוכין וקטנים, כמו שהרב דיבר עכשיו, הרב הביא את הפרי הארץ ורבי נחמן שאומרים שהצדיק הוא באמת לא רע, הוא נותן השראה לסביבה, כביכול זה רע, באמת הכל זה טוב, כמו שהרב עכשיו הביא.
כן.
אם אפשר להסביר את זה בהליכות איתה. רוצים להבין איך יכול להיות שהרב נותן לנו הרגשה שהאיסורים הם איסורים, העם סובל וכל איסורים, ויודעים שהצדיק לא רואה את זה כאיסורים, רבי עקיבא חיכה להגיע לרגע הזה בכל החיים, אז האיסורים של בורא עולם זה רק נדמה. איך אני יכול להגיע להכרה הזאת ולבקש מהצדיק שלא יברך אותי לפרנסה או לבריאות, שיברך אותי שאין לי דעת. רואים שהרב כן מזדהה עם האדם, הוא תהיה לך פרנסה. למה לברך אותו לפרנסה? שאין לו דעת. כולה מהיום, דעת, דעת, זהו.
זה שיר, דעת.
אז אני אסביר לך משהו. שבן אדם יהיה לו פרנסה, יהיה לו דעת. ומתי שאין לו פרנסה, אין לו דעת. ואם אין קמח, אין תורה. אז עצם זה שאתה מברך בן אדם לעניינים גשמיים, אז זה דבר טוב, זה דבר טוב. אני בעד בעזרת השם שיהיה שפע. ואני נולדתי בט"ו באייר, יוצא בדיוק הגימטריה שלי, מתי שירד מן לישראל, הושע פרק ג' פסוק ג', ירד מן לישראל. יוצא השירות, מן שירד לישראל. אז אני אומר, אני מפעל השם שיהיה לאנשים השירות, שפעים, פרנסה, ישועות, רפואות. למה? כי שיש שפע לעם ישראל, יש טוב לעם ישראל, יש ישועות, אנשים אומרים הודו להשם כי טוב ומעללים את שמו הגדול ורואים ישועת השם, אנשים יותר משבחים אותו, יותר מעללים אותו, יותר נדבקים בו, יותר רוצים את דעת השם, יותר מתקרבים אליו, יותר רצים אחריו, ואז ממילא כבר הדעת מגיעה. והפוך, אם תגיד לבן אדם דעת, אז הוא ייכנס לקטנות, אתה לא נותן לי, אתה לא יהיה לי איזה פרנסה, אתה לא מברך אותי למשהו טוב, אז הוא נכנס מוכין לקטנות. עד רבה, צריך דווקא, אם ישאל אותך אדם אחד, אני לא אקרא, תאמר לו, ביחר גדול של רומי, דווקא תוכיח לאדם שהגשמיות שלו היא צריכה להיות גילוי אלוקות. צריך להפוך את הגשמיות לגילוי אלוקות. זה כל המטרה שלנו פה בעולם. ירדנו לעולם הזה בשביל לקדש את החומר, בשביל לגלות את האור של השם. אז אל תנסה למעוס בו ולזרוק אותו. קח אותו ותעלה אותו לגבוה. תקדש אותו ותגביע אותו ותעלה אותו, ולא להגיד לעצמי, השם רוצה שתהיה בשריף ושלא תחיה. השם רוצה שתהיה מלך ומה מלכי רבנן, ושיהיה לכם מלכות, ושיהיה לכם שפע, שיהיה לכולם רפואות, ועשירות, ושפעים, ומוחין דגדלות, וכלים יקרים, והרחבת הדעת. זה מה שהשם יתבח רוצה. זה המטרה. אבל אנחנו צריכים לקבל את זה בהבנה. ואם בינתיים יש קושי וכאב, אנחנו צריכים לגלות בתוך הכאב הזה את האור של השם. ויותר מזה, אתם זוכרים שכותב האור לשמיים, רבי מאיר מאפטא בסוף, הוא שואל שם קושיה, והוא שואל, נשאל אתכם שוב, מי שלא זוכר, מי ששמע את התשובה שלא יגיד, אני שואל מי שלא יודע את התשובה, שיענה. מי שלא שמע את התשובה ממני. או מי שמכיר את האור לשמיים, אז זה בסוף, אז אני אגיד. הוא שואל שם, מי יותר גדול? יש צדיק שלוקח איסורים ובעל איסורים, ויש צדיק שלא אין ולא שכרן, לא רוצה איסורים, לא רוצה לסבול ורוצה שפע והרחבת הדעת. מי יותר גדול? זהו זה. מי שיודע את התשובה גם עם הפירוש שיסביר. לא, מי שלא שמע ממני ולא ראה בספר. מה זה?
שיש לו איסורים, שיש לו איסורים. אין פער הספינה.
צחק, ואמר,
בגלל
שהוא רואה
שרבי אריאל זה סובר,
ואמר, בגלל אדם יצא את העולם, עשית את
לא
חברים.
חידושים.
השני,
השני,
כן,
טוב,
השלינה.
יפה, יפה.
שהשאלה לא תצטיים.
טוב, בקיצור, ידעתם את התשובה, אתה, ידעתם את התשובה.
מה התשובה, הרב?
הנה, מה שהם אמרו. הצדיק הגדול ביותר זה הצדיק שלא רוצה לא את האיסורים ולא את שכרם. למה? כי הוא אומר, אם אני מצטער, אז כתוב בכל צרתם לא צר. אז קלני מראשי, קלני מזרועי, זה אוי ואבוי. אנחנו לא רוצים שיהיה צר לשכינה. אז אני אומר, אני לא רוצה את הצר הזה ולא רוצה את האיסורים האלה, לא בגללי. אני לא אכפת לי. אני לא רוצה שיהיה צר לשכינה, כי אם אני אצטער, השכינה תצטער איתי ביחד. ואני לא רוצה שהשכינה תצטער, אז זה הסיבה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה לו צר ולא יהיה לו סורים, ולכן הוא כותב שם שמעלתו של הצדיק הזה הרבה יותר גדולה מהצדיק הזה. אז לכן אני אומר, תמיד תבקשו אתם שכר הרבה שפע וחיים טובים, והעיקר להיות מלאים באמונה וביטחון. יש לי גם בשורות טובות בשבילכם לגבי הניגונים. עכשיו בעזרת השם הניגונים שלנו, אנחנו הוספתי עוד כמה צלילים ודברים טובים, משהו דברים חדשים עומדים לעשות לכם כמה דברים מיוחדים עם עוד חיזוק ועוד חידוש, ויצא לכם עוד ניגונים ככה קרבה לשם, תשמעו אותם. נגינה זה יכול לתקן את הנשמה, נגינה זה דבר מתאר, זה מזכך, נגינה די קדושה, זה יכול להביא את האדם לנבואה, זה דבר רוחני שמתקן מיד, ששומעים את הצלילים, זה צלילים תיאוריים. מה זה הנגינה? למה היא כל כך ערבה על הנבראים? אתם יודעים שעכשיו במשטח השברוש שהיה, לא היה נגינה, היה שפע, סעודה, יין, אוכל, הכל, כל מעדני עולם. אבל דבר אחד, לא שמתם לב שלא במשטח השברוש? לא מוזכר במגילה שהוא מנגנים. אז צריך להיות, ויעש המלך משטח השברוש, משתה גדול, ויבא את כל בעלי הנגינה, ואת כל הכנרים, ואת כל הפסנתרים. ולא כתוב שום מוזכר כלי נגינה. כותב רבי יעקב במעם לועז, שלמה מפני מה לא נגינה? אמר, אם ישמעו אלו את הנגינה, מיד ישוב ליבם לאלוהים שבשמיים. יעשו תשובה. איך? אתה שומע? אז תראה, עם ישראל היה שומע את הנגינה הזאת, אבל היה שב לשם, זה לא משנה. זה היה עם ישראל, אבל מפה זה בא ללמד אותנו כמה חשובה הנגינה לתת לאדם. אז לכן שיש נגינה די קדושה לשם שמיים, שמנגנים לכבודו של השם, זה טוב, זה משפיע בנפש לטובה. אם נגן לשמה, הכל בסדר.
הילד רוצה להגיד משהו.
לא, אז אני אסביר. אני אסביר. מי אמר? אתה? מה אמרת, צדיק?
שהאמא חשבה שהיה נגינה, אז נגינה לא קשרה, אז היהודים בכלל
היו... או, 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 צדיק, זה תקור. הוא אמר שאם אחשוורוש היה מזמין אותם, זה היה מנגן לא כשר, וזה היה יכול להזיק להם. תורה ג' בליקוטי מורן, הקופטה. רבי נחמן קטן זה. אז באמת התשובה היא, אז אני אסביר לך, אז שם צריך ללמוד גמרא בלילה, ואז לא יזיק המנגן הרשע. תסמוך על עם ישראל שהם למדו שם גמרא בלילה ולא יזיק להם המנגן הרשע. אבל אני אסביר לכם משהו, כל נגינה ששומעים אותם, אם אנחנו מכוונים ליבנו לשמיים, זה לא מזיק. איפה הזקו בזמר שהוא לא לשם שמיים? יש הבדל בין כלי נגינה לבין זמר. כלי נגינה הם, זה כלי שני. מה קורה? אם אני עכשיו עושה מנגן על הפסנתר ומישהו חותך את הקבל, מישהו שובר את קורע את המיתרים, יעזור משהו שאני אעשה ככה?
לא.
תעשה כלום. לא יועיל. ומה קורה שבן אדם שר במיקרופון? לא יעזור, מה שהוא יעשה, אם הוא מתגאה, הגאווה והמידות עובר מיד בקול, בזמר. לכן, אם כבר, תשימו לב, קודם כל המעשה הזה שרבי נחמן היה, שהוא היה בעיר תלטיפולי, והיו שם מנגנים, היו שם חזנים שהם היו מכוונים בשירה שלהם, לכבוד הנשים, בעזרת נשים, והם חיפשו להרשים את הקהל בשירה שלהם, והם היו מנגנים לא קשרים בזמר שלהם, ואז הוא אמר את התורה הזאת, ג' הקרופטה, על המנגן שאינו כשר. הוא התכוון לזמר. למשל, לאישה אחר, שהיה שומע זמר יווני. היה שומע זמר יווני. הזמר הוא, גם המילים שלו וגם הקול שלו חמור. אלא לעומת כלי נגינה, שהכלי נגינה יש לו את הייחוס ואת הכבוד לעצמו. הוא כאילו, זה הכבוד שלו. הגאווה ניתנת לו. זה שאתה יודע לנגן בו יפה, זה כל הכבוד. אבל גם אתה צריך לתת קרדיט מאוד גדול לכלי נגינה. אז לכן, זה ודאי שתמיד עדיף מנגן כשר גם בכלי נגינה. זה ודאי. אבל לדעת שאם כבר ההזק והסכנה היא הרבה יותר גדולה בזמר, בקול. זה הרבה יותר חודר מאשר כלים. ולכן אם תשמע גם כלים טובים ממנגן שמכוון לשם שמיים, זה טוב. טוב צדיקים, אנחנו נצטרך לסיים, לא נצטרך להאריך הרבה.
אני שומע את הניגונים של הרב כל יום, ויש לי סיפור אישי מאוד שזה הרים אותי מהרגליים. יש פה כמה עדים שאחרי הצבא נפצעתי משהו מאוד קשה, והניגונים של הרב עד היום אני שומע אותם רוב היום. ואני תמיד שומע שירים של הרב על ניגון אדיר היום. שזה ניגון שאני ממש כל היום, זה השם מורה שלי בבוקר, להתחיל את הבוקר במשהו קדוש. אני באמת מרגיש שזה מרים אותי מאוד. ובאמת, מה השורש של האדיר היום, כאילו מאיפה הוא הגיע, הרב מה שזה מאוד קדום, איך זה באמת משפיע ככה?
הניגון הזה, הניגון האדיר היום הוא ניגון מאוד עתיק. מייחסים אותו מעל 300 שנה. הניגון הזה עוד אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, גם רבי נחמן שר אותו. יש לו ייחוס מאוד גדול למנגינה הזאת, לא ידוע מי אמר את המילים, אדיר היום ונורא בצר לי לך אקרא, לא ידוע מי המחבר של הניגון הזה, אבל מסוגל מאוד מאוד לשיר אותו כל מוצאי שבת, שהוא סגולה לשבוע טוב ולברכה, הניגון הזה אפשר לשיר אותו, על זה אני ניגנתי אותו. והמעשה שיש את המעשה שלפני איזה 150 שנה, היה איזה יהודי אחד שהלך ביער ושר את הניגון הזה והוא פחד מאוד מאוד, הוא הלך בתוך היער המושלג עם השלג, והוא שר את זה אדיר היום ונורא, רצה לי לך אקרא. ואז פתאום ענה לו מישהו ענה לו, השם לי, מישהו ממשיך לשיר איתו. ואז הוא עוצר, והוא מסתכל ימינה, לא רואה אף אחד. הוא ממשיך לשיר, ואז מישהו ממשיך איתו את הבית השני. עד שהוא הלך והלך והלך וחיפש, והוא ראה מת. מת מצווה. הוא התעסק בקבורתו והכל, והוא הבין ש... היה פה משהו מפחיד קצת. אז זה ניגון גבוה מאוד. אתה רואה שיש לנגינה, יש ניגונים מאוד קדושים. ויש מעלה מאוד גדולה. תשמע גם את הניגונים שאני המצאתי גם, זה גם טוב.
הרב, רוב הטלפון שלי זה רק ניגונים של הרב. אין לי משהו אחר כאילו. אני לא בחור רגוע הרב ששומע, הייתי די-ג'יי, אני לא... עכשיו אני שומע את הרב.
אז תשמע את הניגונים בעזרת השם, אני אשתדל להוציא לכם עוד מנגינות קדושות ועוד ניגונים שיהיה לכם לתועלת, שתתקרבו לשם יתברך. והיה זה שכרי מכל עמלק. אתם יודעים, השבוע הגיע, לפני שבועיים זה היה, שלפני הנץ אני מגיע, אני בא להתפלל, וממש לפני תפילת שחרית, מגיע איזה אדם שעומד בחוץ, הוא אומר שהוא רוצה להתגייר, רוצה להיות יהודי. אמרתי, מה עושה יהודי, בן אדם ב-5:30 בבוקר, עומד בחוץ, אומר שהוא רוצה להתגייר. אמר שהוא ואשתו שמעו את הניגונים, והם רוצים להיות מהעם הזה. אמר שזה החדיר בו, הוא מהנגינה עבר לזה, והוא קצת יהודי. אמר שזה, הנה הם ראו את זה. הם היו איתי, רבי דוד ראה את זה, רבי דוד. נכון? הנה, ורבים מהמעט מתיידים. הוא אמר שזה עשה לו, הוא אמר שהוא לא יודע מה זה גרם לו, זה גרם לו לפקוט, וזה גרם לו לרצות להבין משהו אחר. והוא התחיל לשמוע קצת מהדברים, ועכשיו הפנינו אותו אליך. הוא אמור לעזור לו בעזרת השם בגיור, בעזרת השם. יבמות בדף כף דלת, עם רבי יהודה, מגיירים את הגרים. בעזרת השם, למצוא להם איזה משהו ולהביא אותם תחת כנפי השכינה. בעזרת השם. אז בעזרת השם, אנחנו בעזרת השם עוד לא התחלנו, ובעזרת השם אנחנו נעשה עוד בלי נדר גם... אני רוצה לעשות לכם גם ערב של ניגונים. בלי נדר. אני רוצה להסביר לכם על הנגינה, אני עכשיו בונה את זה, אני אחשוב על זה לראות מתי. אני אכין כמה דברים יפים, אשמיע לכם כל מיני דברים מיוחדים, וגם ניגונים שעדיין עוד לא יצאו, ודברים יפים, ונסביר לכם על הנגינה, והכל נעשה את זה משהו כמו של שיעור וערב על הנגינה.
מעלה שם משהו רבי. שם זה ערב של ניגונים, רק נראה זה פה לעשות, לעלות את
זה. יש לנו מקום שאפשר לעשות את זה, אבל במקום של
ה... נעשה במקום יפה, כן. נעשה, כן. רק נראה שיהיה מקום לכולם, צריך מקום גדול. רק. הרי ברור יחזק אתכם, ייתן לכם חיים טובים, ייתן לכם שמחה. ואני רק רוצה להגיד לכם גם משהו קטן, משהו קטן. אני אומר, אתם גם צריכים לדון אותי לקו זכות, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אתם יודעים שאני, ברוך השם, אם יש דבר שמשמח אותי, באמת אני אומר לכם, זה שאני רואה אנשים שהם שמחים, ושטוב להם, ושאתם, ברוך השם, מתקדמים, ונושאים, ואנשים מספרים לי דברים טובים. אתם יודעים, אני במשך השבוע עומל מאוד מאוד קשה. זה מי שנמצא לידי רואה, אנחנו מטפלים במקרים מאוד קשים, והמון דברים לא פשוטים שמגיעים אלינו, ו... משתדל לעזור בכל הכוח ולקוות לבשורות טובות ולדברים. ברוך השם, יש לכם משהו טוב, תמיד תשמחו. אל תהיו בצער משום דבר, אל תשברו, תהיו בשמחה. מי שרוצה, אמרתי, שאלו אותי לשמח אותי במשהו, תזכרו בי, תהיו בשמחה יותר. תתקדמו יותר בשמחה, תהיו יותר שמחים. לא להישבר משום דבר, להיות חזקים, ותתפעלו עליי שהקדוש ברוך הוא מהשמיים ייתן לי כוח. ותן לי סייעתא דשמיא, וכל מה שהוא נתן לי ואת התפקיד, שאני אצליח לעשות את הכל, שיהיה לקדוש ברוך הוא נחת, ושיהיה שמחה, ושיהיה לי כוחות מהשמיים, שאתם יודעים, לפעמים אני מדבר איתכם, אני הולך לדבר עם זה ועם זה ועם זה ועם זה ומפה ומפה, מדבר עם כל כך מפה ומפה, הראש לפעמים לא, ואני ברוך השם משתדל, משתדל, כן, כמובן, וגם תפילה, ועבודת השם, ותורה, וללמוד, ו... וישועות, ולזכור צער של מישהו שצריך לעזור לו, וזה כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אחריות, ואני משתדל מאוד להיות אחראי בכל מה שאני עושה, וגם את הנגינה, וכל כך הרבה דברים לקדם ולעשות, וזה לא כל כך קל, וברוך השם גם שהשם יזמן לנו מקום. יש כל כך הרבה מטרות והרבה דברים חשובים, ואתם יודעים כמה שבעזרת השם המטרה היא הרבה יותר גדולה, שאנחנו עוד לא התחלנו ונזכה עוד לעשות הרבה יותר, ולהשפיע הרבה יותר, כי זה הדרך שלנו. אתם רואים שמתוך, בלי כלים, השפענו ונתנו הרבה, בלי כלים. אז בעזרת השם, נקווה שהשם גם ייתן כלים, ובטח שיהיה, השפע יהיה ביתר שאת ויתר עוז. אבל אתם בעזרת השם, כמה שיותר, תהיו בעזרת השם בשמחה, תתפללו עלינו, תהיו חזקים, תהיו תמיד מאוחדים, תחזקו ותולדו אחד את השני, תחשבו תמיד מחשבות טובות בעזרת השם, וננצח, והקדוש ברוך הוא איתנו, לא יעזבנו ולא יתעשנו ולא ישכח את ברית אבותינו, ונעלה לשמוע הגדול של השם יתברך. שיהיה לכם בשורות טובות, אני אוהב אתכם ומתפלל לכם וזוכר אתכם ולא שוכח אף אחד, כל מה שאתם אומרים לי להתפלל והכל, אתם זוכרים שאמרתי לכם שכל מי אומר לי שם, אומר לי להתפלל או משהו, אני מתפלל עליו בקידוש של ליל שבת. גם כשאני הולך למקווה, תמיד כשאני מתפלל וטובל, אני חושב על כולם, האוויר ממש מתפלל על כולם, לכל מה שביקשתם, כל מה שאתם צריכים לישועות, לא שוכח אף אחד, מתפלל עליכם, ולפעמים גם לא יוצא לנו לדבר הרבה או להיפגש, אנחנו מתראים, ברוך השם, אני חושב עליכם ומתפלל עליכם, ולכולם ישועות בכל מה שאתם צריכים, בכל העניינים, בטוב הנראה ונגלה מטוב שמחה וטוב לבב. חיים טובים, בשורות טובות, ושבוע טוב, וכל הכבוד הטובות.
שבוע טוב. לפיך עלייה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיך חרבה להם תורה ומצוות.